שלום רב למאזינים העיקרים בפינת צופי ישועה, שיחותיו של הרב צבי יהודה זצ"ל, כפי שנכתבו על ידי הרב יאיר אוריאל, זיכרונו לברכה. והפעם, לקראת סיום השיחות בספר יחזקאל, העסק בנביאי אמת. אומר הרב, מעשה מרכבה, המראות הפרטיות של ואני בתוך הגולה. כך מתחיל הספר, ואני בתוך הגולה, כלומר, האני, האני הנבואי, כמו האני האמוני, הכל בגלות. ואחרי כן, מפרק ג', פרק ד', גם העסק בפרטיות, האנשים הפרטיים. לעומת זה, פרקי האחרית, אחרית הספר, מתוך כל זה. פרקי מלחמות, שם עוסקים במלחמת גוג ומגוג, מראות דיבורים מיוחדים, ראשית ואחרית. העניין התוכן, דבר השם הזה. מה שנמצא בתוך כל הנושאים האלה, שעניינם בגלות הנבואה, גלות השכינה, לעומת ידיעות ותיאורים של הגאולה האחרונה, באמצע דבר השם שנוגע לישראל באותו הזמן, בימים האלה. מה שיש בינתיים, בפנים, בין הראשית והאחרית, שני חלקים. חלק ב', פרקים אחדים של גויים לפני האחרית. פרקים על הגויים שמסביב לנו, עמון, צור. לפני זה, א', פנים שלנו. עיקר הנבואות הראשונות עוסקות בעם ישראל, נבואות אחרונות חלקם בגויים שמסביב. כשהשכינה הייתה איתנו במקום, וכשהשכינה איתנו לא במקום. כאן יש פרקי נבואה המלמדים כיצד ריבונו של עולם יחד איתנו גם כשאנו בגלות. השם לא עוזב אותנו, מדריך אותנו, מלווה אותנו. הרי ישראל, אדמת ישראל, פרק ירושלים. זה המקום ויש מה שנמצא בתוך המקום. ישנם פרקים בהם הנביא מדבר אל הרי ישראל, אל אדמת ישראל, וכן על ירושלים, ואחר כך על האנשים שבתוך המקומות האלה. אחרי כל זה, אחרי הפרקים הראשונים של המקום, אנשי המקום במקום, ואחר כך מזעזע. שכינה לא זזה מכותל המערבי, ושכינה שבגלות. יש בהמשך הספר תיאור שבו הנביא מתאר כיצד המרכבה האלוקית יוצאת מקודש הקודשים אל המקדש, משם לעזרה, ומשם עוזבת את ירושלים. כל זה, לכאורה, בניגוד למאמר חז"ל, כי מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי. ומתכוון הרב בדבריו אלה ללמד כי יש בחינה מסוימת שנשארת לעולם בירושלים בכותל המערבי. ויש השראה מיוחדת שמלווה אותנו בגלות, במצבים לא טובים, בלי תוקף של כוח, עוצמה רוחנית, אבל בכל אופן שומרת על עם ישראל. ירושלים, הרי ישראל, אדמת ישראל. טרמינולוגיה מיוחדת. הקשר של ההרים והאדמה עם ישראל. אחרי זה ביטויים, בית ישראל, זקני ישראל, נביאי ישראל, אלה הפרקים הבאים ביחזקאל, בהם הוא עוסק עם עם ישראל, שהוא קורא לו בית ישראל, עם המנהיגים, זקני ישראל, ועם אלה שמתיימרים לשאת את דבר השם, הנקראים נביאי ישראל. כמובן שהכוונה לתוכחה לאלה שנמצאים, מדרגתם לא מצדיקה את השייכות שלהם לישראל. וזה שוב מתחלק לשניים. בית ישראל, ירושלים, הרים אדמה. מכאן התואר בית ישראל. ואנשים מנהיגים, זקנים, זקני העם. זקנים שבשער שופטים, בדרך כלל, הזקנים שנזכרים בתורה, הכוונה לשופטים, למנהיגים. זקן שקנה חוכמה, קנה נבואה. שני צדדים של זקנים, תורה ונבואה. שתי הדרכות שבהם מדריכים המנהיגים את עם ישראל. אלה שמנהיגים על פי ערכי הנצח, מצוות התורה, ואלה שמנהיגים על פי רוח הקודש שנועדה לזמן, זקני הנבואה. זה בערך הבניין השלם של מסגרת הקודש. היא נווה אל הרי ישראל, היא נווה אל אדמת ישראל. סדר אלוקי, עניין מיוחד, קדושת הארץ. הארץ המיוחדת, שעל כן נקראת אדמת ישראל, איננה סתם אדמה. זאתי אדמה קדושה. לומדים נבואה בישיבה, נשמה של התורה. הרב מבאר כי הסיבה של לימודי הנבואה, אף על פי שבדרך כלל עיקר הלימוד בישיבה הוא בתורה שבעל פה, בתלמוד, התלמוד הבבלי, הראשונים, המפרשים, הפוסקים ועוד, יש צורך גם בלימוד של הנבואה. בלימוד של הנבואה, כפי שמלמד הרב, נפגשים עם הנשמה של התורה. בזמן האחרון מסרו לי בגישה אחרת. מצאו צורך שם בפתיחה, בהרצאות, למסור בישיבה מסוג אחר. כוונת הרב, כנראה, לאלה שמדברים על הישיבה המיוחדת, ישיבת מרכז הרב, שבה הדריך הרב צבי יהודה זצ"ל את לימודי האמונה, והם האחרים שמדברים עליה לא מבינים את ערכה של האמונה של לימוד התנ"ך. הבחנה, ברור דברים בינינו לבין ישיבה. ישנם כאלה שאומרים, אם כך, זאת לא ישיבה מקובלת. באופן ברור, פשוט מאוד, כן, נכון, צריך להבחין. בישיבה שלנו עוסקים ברורי מחשבה במובן של אמונה. הרי האמונה היא נשמת התורה, וישיבת מרכז הרב היא הישיבה המיוחדת, שבה האמונה תופסת מקום. איננו מסתפקים רק בלימוד של גופי התורה, שוודאי הם חשובים ויקרים, אבל אין לדלג על הנשמה, על לימודי האמונה. אנחנו ממשיך הרב מבררים את האמת. דברים כדורבנות. דתי, אמת ואמונה. השייכות לתורת ישראל מחייבת גם את לימוד האמת וגם את ההתייחסות אל האמת, האמונה. מתוך המשך תורה מן השמיים, אמונה מהשמיים, לזכור כי התורה היא מן השמיים, ועל כן יש להתבונן בערך השמיימי של התורה. יוצר האדם לא עוזב, העולם אינו הפקר. לא עוזב את שנות דור ודור. לימודי האמונה מבררים לנו כיצד גם בעולם וגם במשך הדורות ישנה השגחה מלווה של ריבונו של עולם. ריבונו של עולם לא הסתפק בבריאת העולם במעשה בראשית, ובנתינת התורה במעמד הר סיני, הוא ממשיך. המשך של חינוך. יוצר האדם ממשיך לחנך. מן השמיים נמשך ומתקשר. אמונה של קונטקט, מגע, של קשר ממשי. מדע גדול, מצבים שונים, אבל לא משנה. עובדה שיש קשר דבר אלוקים חיים. לזכור שהנבואה היא מחנכת בדבר השם, אותנו, ריבונו של עולם קשור איתנו. סגנונות שונים, בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. זהו מטבע של הברכה על דברי הנביאים בשעת קריאת ההפטרה. אמת זהו אמת, אמת ואמונה, נביאי אמת, מוסרים דברים מתוך הכשרות ישיבתיות. הנביאים שלנו היו תלמידי חכמים, אנשים גדולים מאוד במדע ואמונה. אין לנו, אומר הרב, כמו לערבים, פרא מדבר שנעשה נביא. הערבים, בדת האסלאם, מתואר כיצד אדם לא מחונך, לא למדן, הופיע פתאום כאילו נביא. אין דבר כזה. חז"ל מלמדים אותנו כי לשם קבלת נבואה, אין הנבואה שורה אלא על גיבור, עשיר, חכם, ענב. צריך תכונות מתאימות כדי לקבל את הנבואה. הכשרות לקדושה, הכשרות לטהרה. הרמב"ם מוסיף, בהקדמתו לפרקי אבות, כוח דמיון שמצטרף לזה. הרמב"ם קובע שהנביא זקוק לסוג של דמיון טהור, דמיון קדוש, שבעזרתו הוא יכול לפענח ולבאר את ענייני הנבואה. הכשרת האוזן, הכשרת העין, שייכות לתפיסה עליונה, להיות שליח. זהו עניינו של הנביא, להיות שליח בדבר השם. והנביא מוסר את השליחות. יש מצבים של חטא של אי מסירת השליחות. דיברנו על כך כי יש נביא שכובש את נבואתו, וזהו חטא מצד הנביא. מקרים לא רגילים, אבל יש. נביא שקר לא מהשליחות. נביא שקר הוא לא נביא שכובש את נבואתו, הוא בכלל לא שייך לדבר הזה. נביא אמת מהמקור, מהשליחות. יש כאן ביטוי מיוחד, דברים ברורים. כשהנביא מדבר ביחזקאל על אלה שאינם נביאי אמת, הוא קורא להם הנביאים המתנבאים מליבם. נביאי אמת לא מליבם. כל התפיסות שכמו רב לא רוצה להזכיר, את אלו שמתארים את הנביאים כאילו היו בעלי כישרון ספרותי שדיברו מתוך הרגש שלהם. חס וחלילה, מליבם. בדור הקודם, על ירמיהו ועל פלוני, ספרות מוסרית, היו כאלה סופרים מודרניים, עבריים, שכתבו על ירמיהו ועל נביאים אחרים, כאילו ספרות מוסרית. יפה מאוד, הרב אומר את הדברים בלגלוג, יישר כוח. כל אלה מצבים של מליבם. אלו שמתארים את הנביאים, שמגלים את הרגשות שלהם, הם מדברים על נביאים של מליבם, ההפך מנביאי אמת. ירמיה, ישעיה, יחזקאל, לא היו חס ושלום נביאים מליבם, אלא דבר השם התקיף אותם. כך מובא בירמיה, ואמרתי לו הזכרנו, והיה בליבי כאש בוערת. וכן ביחזקאל, ותישאני רוח. לא הנביא נושא דברים, אלא הרוח, רוח השם, היא הנושאת אותו, מחייבת אותו לדבר. הר כגיגית, כשם שבמעמד הר סיני, נזכר בחז"ל, כי כפה הקדוש ברוך הוא על ישראל הר כגיגית. כלומר, כפייה רוחנית עצומה, שהכריחה אותם לקבל את התורה, וכך היו הנביאים בבחינת כפופים לשמוע את דבר השם ולהעבירו אל העם. על ידי כל המצבים המשונים לא נביאים מליבם. אמונה ריבונו של עולם לא מתחיל מבריאת עולם. כלומר, דברי הנבואה כמו התורה, כמו ריבונו של עולם, הם לא בזכות העולם. כך אנו אומרים בתפילה, אתה הוא עד שלא נברא העולם. מתוך אמיתיות, אמונה, המשך גשר אל מקור. הרב מבאר בדבריו כי הנבואה עניינה דבר השם שלא מתחיל מהנביא, מהרגש, מהאישיות, אלא משמי שמיים, והוא יורד שופע אל הנביא, אל האישיות שלו, ומשם הוא מגיע אלינו. אבסולוטי, החלטי, שייכות, יסודיות, טבעיות, גזרה, יצירה אלוקית. זהו עניינה של הנבואה, אמת מוחלטת. בבחינה זו דברים נפגשים עם השראת השכינה, ושכנתי בתוכם. חל על הקרקע הזה, ההר הזה, הר הבית, אבן השתייה. הרב אומר שכשם שהנבואה היא דבר השם שנפגש עם האדם, כך גם השראת השכינה בירושלים, בהר הבית, גם כאן פלא גדול. איך מקום ארצי, הכולל אפר, אדמה ואבנים, והוא מתקדש. ומי שמבין שקדושת השכינה שמתגלה בהר הבית, בבית המקדש, איננה מתחילה מהאדם, מהאדמה, אלא משמי שמיים, כך הדבר גם בעניין הנבואה. הוא ממשיך הרב בקשר להר הבית. קונטרס גדול במשפט כהן על קדושת הר הבית. ישנו פרק שלם בספר משפט כהן של הרב קוק, שמתאר ומבאר את עניין קדושת הר הבית המוחלטת. מצווה לבנות מקדש על הקרקע הזו. בהתאם לזה חלה הקדושה האלוקית על התלוש ולבסוף חיברו. הרב מבאר שהבניין הוא אבנים שהיו תלושים ואחר כך נתחברו לקרקע. אבל הקדושה לא התחילה מהבניין, מהמקדש, אלא מהקרקע. ריבונו של עולם קידש את אדמת הר הבית, ועל זה נבנה המקדש בדבר השם, בציווי השם, וחלה גם עליו קדושה. דברים בסגנון זה מוסרים גם בשם רב חיים מבריסק. שתי קדושות משלימות זו את זו, קדושת הקרקע והקדושה שעל ידי מעשה האדם. שני דברים המקדשים, כשם שיש בקורבנות לפעמים שני דברים שמקדשים את הקורבן, זריקת הדם, הקטרת החלב, כך יש כאן שתי קדושות. קדושת הקרקע וקדושת המקדש. שני דברים המקדשים יש מתחילה, לא מתחיל בדיבור הנבואה. גם כאן, בדברי הנביא, זה לא בזכות הנביא. דיבור הנבואה הוא המשך אמונה, יחס, קשר למה שקיים, לאמת האלוקית, ששופעת לתוך העולם שלנו. קדוש לעולם קיים, ומה שקיים ממשיך ומשתלשל. דבר השם מן השמיים יורד מדרגה אחרי מדרגה ומגיע גם אלינו, אל הנביא שנושא את אותם הדברים ומביאם אל העם. מה שנוצרנו כך, יסוד אלוקי שמיימי, קדושת העם וקדושת הארץ. קדושה שבעצם היצירה, קדושה בקרקע, קדושה במרום מראשון מקום מקדשנו, קדושה בחלק הנבחר בכדור הארץ. אולי עוד יותר חריף מהאמונה שמתגלה בקדושה של הזו יצרתי לי. אומר הרב שיש קדושה של האדם ויש קדושה של המקום. הפלא והסגולה האלוקית שמתגלית בקדושה במקום, באדמה, לא באדם בעל רוח, בעל בחירה, אלא באדמה, יש בפלא גדול עוד יותר, מהנבואה שקיימת באדם. בני אדם נביאים, צדיקים, חשובים, מתגלים באינטליגנציה, במוסריות. היצירה האלוקית מגיעה לנביאים, ועל זה יצרתי לי. עד לצלם אלוקים המתגלה באדם. כוונת הרב, לפסוק בישעיה, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו. השם יצר את עם ישראל, גילה בתוכם צלם אלוקים מיוחד, שאין דוגמתו בכל הגויים, ועל ידו אנו זוכים לנבואה. אבל ישנו צלם אלוקים, ישנה התגלות אלוקית, במקדש, בהר הבית, בסלעים, נשמה, מציאות, ערך אלוקים מיוחד. עולם הזה גם כן יצירה אלוקית. לומדים מתוך אמונה, לא מליבם. כוונת הרב, להזכיר לנו כי הקדושה של עם ישראל, כמו הקדושה של ארץ ישראל, איננה מתחילה מתוך דמיון או רגש, אלא מתוך אמונה בריבונו של עולם, יוצר שמיים וארץ, ומתגלה בדברו, ברצונו, אל עולמנו שלנו. על גבי זה מציאות של הקדושה שיש בנביאים. החלטיות של אמונה. צריכים הרבה להתרגל לכך. פסוקי יהי כבוד. בפרק יהי כבוד השם לעולם, הנאמר בתפילת שחרית בפסוקי דזמרה, אחרי מזמור לתורה, ישנם שני פסוקים מצוטטים מהכתובים, ובהם מדובר על הבחירה שבחר השם בעולמנו שלנו. שתי בחירות. כי בחר השם בציון איבה למושב לו. זאת הבחירה במקדש. ואחרי כן, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. והזכיר הרב שעל פי סדר הגאונים הקדימו את קדושת הקרקע לקדושת ישראל. יש עוד יותר על גבי זה, הנכון והצודק. אדם נמצא במקום בזמן. זהו עניינם של הנביאים, לזכור את הבחירה שבחר בנו השם, ומתוך כך הוא מתגלה אלינו ומביא אלינו את דבריו. עד כאן השיחה הראשונה בשתי השיחות האחרונות, ובעזרת השם נמשיך בפעם הבאה בנושא של יראת השם, שהיא החוכמה האמיתית הראויה מכל החוכמות כולם. ועד אז נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, מן הארץ ומחוצה לה, מכלל ישראל, אמן כן יהי רצון.